שלום וברכה לעוד פרק בפודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות, בו אנו משוחחים על רעיונות יהודיים, ציוניים ומערביים. היום משוחח על המתח הקיים בין דת למדינה, ועל אמנה שהפכה להיות המותג המרכזי במפלגות הגדולות ובציבור הרחב, אמנת גביזון מידן. ויש לי את הזכות הפרק הזה לארח את ראש ישיבת גוש עציון, הרב יעקב מידן. שלום.
שלום וברכה.
אז אתה היית ממחברי אמנת גביזון מידן, ביחד עם רות גביזון זיכרונה לברכה. אז לפני 24 שנים התחלתם את האמנה הזאת, וזאת בעצם אמנה שבאה להסדיר את יחסי הדת והמדינה, איך השבת אמורה להיראות במרחב הציבורי, מי אמור לסדר את הגירושים והנישואין. אז לפני שככה נצלול לאמנה, אני רוצה לשאול אותך שאלה ברמה האישית. מה לוקח אותך להתעסק בדבר כל כך טעון, גם מבחינה חברתית ביחסי דתיים חילונים, וגם מהפן הדתי של יחסי הדת והמדינה? זה דבר לא פשוט, הוא דבר מאוד טעון, מאוד מסובך. אני מעריך שהוא לקח הרבה זמן. מה הניע אותך להתעסק בזה?
אפשר לשאול שאלה הרבה יותר קשה. מה מביא אותי לעזוב את הישיבה, שיש לי תלמידים, ואני אוהב לעסוק בלימוד, ואני אוהב ללמד תלמידים, ולעזוב את הישיבה מבחינתי זה להתנתק ממקור החיים. ומה הביא אותי לעזוב את הישיבה, וללכת לעסוק שנה שלמה בזה, אחר כך המשכתי לעסוק בזה, אבל במה שקוראים משרה חלקית, כשאני עובד בישיבה, אבל שנה אחת לחלוטין מחוץ לישיבה. מה שהביא אותי לזה, ניתן לדבר על שלושה גורמים. הראשון שבהם היה הרצחו של ראש הממשלה יצחק רבין, זכרונו לברכה. דבר שאיפשהו הביא לתחושה, אם עד אז הייתה שמיכה, וכל אחד משך אותה יותר לכיוון שלו, כדי שיהיה לו יותר שמיכה להתקשות, זה היה קשה, כי בצד השני משכו את השמיכה לצד השני, פתאום אני הרגשתי שקל למשוך את השמיכה. כיוון שנהיה אחור באמצע, ואז כשאתה מושך, אתה מושך רק את החלק שלך, ואתה קורע אותו יותר מהחלקים האחרים. כלומר, הייתה איזושהי הרגשה
של קרע בעם,
שאנחנו נמצאים לפני פירוד, ואולי אפילו פירוד בלתי הפיך. דברים כאלה, אם אני אתחיל למנות לך כמה פעמים קרו בעם ישראל, הרבה. אם אנחנו, אפשר להתחיל עוד לפני פילוג הממלכה, בימי רוב המרחבה, אפשר ללכת לכמה פעמים בתקופת השופטים, אפשר למצוא גם לפני כן דברים, והאורות האדומים הבהבו חזק מאוד. הגורם השני, חשוב מאוד גם כן, אז הוכל לדבר על המדינה הישראלית, כלומר על העם הישראלי, כביכול, כן, משהו שלא קיים, אבל הוכל לדבר עליו אז,
בשיח הציבורי.
בשיח הציבורי הובילו את הרעיון בהתחלה, א' ב' יהושע בעולם הספרותי, ויוסי ביילין בעולם הפוליטי, עם האמירה שהיה ברור מתוכה לחלוטין, שהערבים מאום אל-פחם, הוא הקרוב אלינו יותר מהיהודים ממנהטן. זה כלל מפורש התנתקות מיהדות הגולה, אנחנו כבר לא צריכים אותם יותר, והם כבר... לא, אנחנו לא חיים על התרומות שלהם, ושלום, והם עם העם שלהם, הם חלק מהעם האמריקאי בעניין הזה, ואנחנו כאן יחד עם הערבים, מאום אל-פחם, לאו דווקא מאום אל-פחם, כל מקום אחר, זה העם הישראלי הקיים כאן. הדבר הזה בא לידי ביטוי בכמה וכמה מקומות, כולל בדיכוי המאומות שהיו בכביש 65, אם אתה זוכר, עם הבנה ש... כלומר, ההבנה הבסיסית של המשטרה הייתה, שהייתה פה מלחמה עם אויב, מה פתאום אתה נמצא בתוך העם. ועוד הרבה מאוד דברים אחרים שהיו, ושביטאו איזושהי זליגה לכיוון העם הישראלי, כלומר, ליציאה מתוך העם היהודי למסגרת חדשה. וגם אנחנו, בזהות, כלומר, אנחנו אלה שאמרו את זה, אנחנו ישראלים, אנחנו לא יהודים, כלומר, עם שניתן בצורה הנדיבה ביותר לומר שהחל לפני 120 שנה, משהו כזה, ושהסיכוי שלו להערכתי מול העם הפלסטיני עתיק היומין שמייחס לעצמו יותר שנים, נראה לי כמובן נפסי. עם כזה לא יכול להתחיל, זה היה נשמע דבר בלתי אפשרי לחלוטין.
כדי שעם יסתרות בכאלו תנאים, אז צריך באמת תודעה היסטורית מאוד 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 חזקה, וכשאין את זה אז מאבדים את ה...
בוודאי, ללא ספק. ואיפשהו אני זיהיתי שחלק מהחלוקה הזאת בין העם הישראלי והעם היהודי נוגעת לשאלות שאתה קורא להם שאלות דת ומדינה לצורך העניין, והיא הנכונות ללכת לקראת, בוא נגיד, שומרי המצוות בכל הדברים שהם רוצים, ועם הבנה שאם אנחנו החילונים לא נלך לקראתם בכל הדברים שהם רוצים, אז אי אפשר שהרי שומרי המצוות לא יכולים לזוז לשום כיוון אחר. הדבר השלישי, זה היה קשור לכינוס שהתקיים במכון הרטמן, כינוס גדול עם אנשים חשובים גדולים, עסק בעיקר בשאלות של דמוגרפיה, ודובר שבשנת 2025, אז היה נראה רחוק, היום זה ממש
אוטוטו.
שיבר מאיתנו, העם היהודי יחדל להיות רוב כאן בארץ ישראל. שוב, הסטטיסטיקאים עם חוכמות שלהם, אני אף פעם לא התרשמתי בהם יותר מדי, ושל צורך איכשהו ממילא לגבש את העם היהודי לפחות ליחידה אחת, כשהוא יעמוד מול גורמים שיהיו גדולים ממנו, ושגם, ואפילו מבחינה דמוקרטית, הם יהיו פה הרוב. אני מודה שלא התרגשתי מהדבר הזה, ולא ראיתי בזה דבר נכון, אבל גם הדבר הזה, זה היה הגורם השלישי שהאיץ את הדבר הזה, מנקודת מבטי, בעיקר שני הגורמים הראשונים. היו גורמים נוספים, אבל אלה הגורמים העיקריים.
אז אם אני צריך לסכם את שלושת הגורמים שככה גרמו לך להקדיש את הזמן ולכתוב את האמנה הזאת, זה א', השסע בעם שראית בזמן רצח רבין, שתיים, זה החשש הזה שנוצרת כאן ישראליות על חשבון יהדות, ושלוש, זה הפחד הזה מלאבד את הרוב היהודי מול גורם חיצוני.
זה לא, גם אם נאבד אותו, זה לא עמד לפתור את זה, אבל לפחות להיות מגובשים יחד.
להיות מגובשים.
אז ממילא אפשר להגדיר את מה שאמרת, א', השסע בתוך החברה הישראלית סביב הנושא של דת ומדינה, ב', השסע בתוך החברה הישראלית סביב ענייני דת ומדינה, ג', השסע בתוך החברה הישראלית וענייני דת ומדינה. שלושת הדברים האלה בעצם, אלה שלוש זוויות על אותו עניין.
נכון, אז הצורך ברור, ואני רוצה ככה קצת יותר להתעמק באמנה. מה היו קווי השבר, המחלוקות הגדולה לבין רות גביזון, זיכרונה לברכה? בכלל, לאורך כל היצירה, אם אתה יכול לשתף אותנו קצת בתהליך כתיבת האמנה.
אולי אם נתחיל לדבר על תהליך כתיבת האמנה, אז נתחיל אולי לא מקווי השבר, אלא מהגורם המשותף. נראה לי...
כן, זה באמת מעניין. אתה מתנחל דתי ימני מול אחת שהגיעה, היה לי את הזכות להכיר אותה מאוד מאוד קרוב.
כן.
שנה שעברה היא נפטרה, שבוע שעבר היה יום פטירתה, ו... יצא לנו קשר ממש קרוב, אני עוד כשהייתי תלמיד ישיבת מיר, התחלנו לדבר על חוק הלאום, שאז שרת המשפטים ציפי לבני הטילה עליה לכתוב, ומאז נוצר בינינו קשר מאוד קרוב, וזה באמת עניין אותי לשמוע איך נוצר הקשר, השפה המשותפת בינך לבינה.
שוב, אני אומר, מי שבחר אותנו היה ישראל הראל, אני לא יודע על בסיס מה הוא חשב שהדבר הזה יוכל ללכת, וכמו שאתה אמרת, אנחנו היינו בדיוק שני הפכים של החברה הישראלית, היא באה מהמקום השמאלי ביותר, גם מבחינה פוליטית, בעיקר מהמקום השמאלי ביותר, מבחינה דתית, היא עשתה את התנועה לזכויות האזרח.
נכון.
בנוסף לכך, היא אישה, אני גבר, אני מתנחל, אני, היא ספרדיה, אני אשכנזי, אם אתה רוצה, מכל הדברים היינו שונים לחלוטין. ובאמת אנחנו החלטנו בהתחלה, שאני חושב שתי פגישות, כדי לבדוק אם בכלל יש על מה לדבר, כלומר זה גם לשנינו מאוד לא היה ברור הדבר הזה, אני לא הכרתי אותה לפני כן, אני בוש ונכלם להגיד שגם לא שמעתי את השם שלה, אבל זה חור בהשכלה שלי, זה שהיא לא שמעה את השם שלי זה בסדר, אבל ברור, אנחנו החלטנו לשבת שתי ישיבות עם עצמנו בלבד, ולבדוק אם בכלל יש בסיס כלשהו לזה שאנחנו הולכים ביחד. התברר במסגרת ישיבה וחצי התבררה נקודה שהייתי מגדיר אותה כחשובה מעין כמותה. שאנחנו חלוקים בכל מה שניתן.
בכל מה שניתן.
בכל מה שניתן אנחנו חלוקים.
וואו.
אבל יש לשנינו נקודה אחת משותפת, והדבר השני שהתברר, שהנקודה המשותפת הזאת חזקה יותר מכל המחלוקות, כשאתה שם אותם אחת על גבי השנייה.
וואו. מה זאת הנקודה?
זה וואו. זה כמו שאתה אומר, בוא נגיד מה שאמרת, וואו, זה התגובה הנכונה ביותר למה שאמרת. אבל הנקודה הזאת הייתה, האמונה הברורה של שנינו, שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ושהעם היהודי צריך להמשיך ולהתקיים כעם היהודי. כלומר, היא לא ויתרה על שום דבר בשאלה, מה מגדיר את העם היהודי כעם היהודי. ואתה מבין שהיא הגדירה את זה במושגים שונים משלי, במידה שאין למעלה ממנה. אבל המשותף הזה שבעצם כולל בתוכו, אמרתי שני דברים בעצם, שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ושהעם היהודי צריך להמשיך ולהתקיים כעם היהודי לדורות עולם, בו אני לא יודע בדיוק המילים שהיא אמרה, אבל בערך, זאת נקודה ששנינו מאמינים בה, בכל לבבינו ובכל נפשנו, והנקודה הזאת חזקה יותר מכל המחלוקות. זה התברר לנו, בלי שניסחנו את זה ככה, זה התברר לחלוטין אחרי שתי פגישות, ואז אמרנו, יושבים יחד ומשנינו, לא עד שיצא אשן לבן, אלא יושבים יחד ומשנינו יצא אשן לבן, נקודה.
וואו, זה, זה, זה פשוט מדהים, ההבנה הזאת של שתי צידי המתרס, ועדיין, כמה שזה חשוב, לכל אחד מהצדדים, כל אחד על פי השקפת עולמו, אבל יש מחנה משותף, וזה הצורך של עם ישראל להתקיים, ושהארץ שייכת לעם היהודי.
לא דיברנו על הארץ שייכת, ארץ, בוא נגיד מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, לא דיברנו, אם אתה מכניס פה את הארץ, לא היינו מגיעים למחנה משותף.
הבנתי.
אבל שמדינת ישראל, אני מדבר על המדינה ולא על מדינת ישראל ולא על ארץ ישראל, מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, לקח שלי, כן, משם לדורות עולם, ואני אומר אותו בכל מקום.
אז מה
אני רק אעשה את השואל, לקח שלי, שלדורות עולם, ואני אומר אותו בכל מקום, כשיש מחלוקות, אני לא מנסה לגשר על המחלוקות, יש מחלוקות שתהיה על המחלוקות, אני רוצה אבל, בוא נבדוק מה המחנה המשותף, ונדגיש אותו, ונראה שהוא חזק יותר, אחר כך שתהיה על כל המחלוקות שבאו.
זה לקח שאני לוקח אותו גם כן לחיים הפרטיים שלי, אני חושב, לא רק ברמה הלאומית.
זה לקח נכון גם בחיים הפרטיים. זה.
יפה.
האמנה לא הייתה פשרה. האמנה הייתה מתוך אמונה גמורה, שאנחנו כותבים חיבור משותף לשנינו לכתחילה.
ואיך זה...
חיבור שממנו יתקיים, חיבור שיאפשר לעם היהודי להתקיים כעם היהודי על כל הזרמים הפועלים בתוכו. וזה קודם כל, אנחנו יצאנו בתוך הנחה, לא שאנחנו מדביקים שברים, ולכן אני קצת מתנגד לזה שזאת השאלה הראשונה שלך. אנחנו יצאנו מתוך הנחה, אנחנו כותבים חיבור אחד, אנחנו עושים את הכל כדי שהדבר הזה יוכל להתקיים, והיו לנו גם כללי עבודה ברורים מאוד, את הדבר הזה אני רוצה להגיד לפני שאני מדבר על קווי השבר, וזה חשוב, כי אי אפשר להבין גם את קווי השבר, בלי להבין את הנקודות שקודם כל היו חשובות לנו. הדבר הראשון, וזה הייתי אומר, לקחנו כאן, אני אומר על עצמי יותר לקחתי, אבל בעצם לקחנו, סיכון לא נורמלי. והוא האמירה, לא משאירים שוליים.
בתחום הדתי?
בשום תחום. לא משאירים שוליים. מה פירוש לא משאירים שוליים? פירוש הדברים, שאני בשיא הכנות ובאמת, ובוא נגיד, תכונה ראשונה, שהצלחנו שנינו להקרין, היא עליי ואני אליה, שאנחנו אומרים את מלוא האמת. אנחנו לא מקרצים ולא מחביאים איזה לחמנייה מתחת הכרית. מה שאנחנו אומרים, זאת האמת, ואני אומר לה את האמת עד הסוף. ואני אומר לה, כשאני אומר, לוקח את הספר הזה, ספר חביב מאוד, תוך העניין, אבל פה אני משתמש בנהן שלנו. אם אני אומר לה שזה השוליים, וכאן מבחינתי התאום, היא מאמינה לי. וזה לא שאני נמצא כאן ואני אומר לה, זה השוליים, כדי להרוויח עוד קצת, וכדי לאפשר לי עוד קצת נסיגה.
זאת אומרת, זה לא היה איזה מסע ומתן עסקי פוליטי.
ממש לא. כלומר, הייתה אמירה, לא משאירים שוליים, שוב, לך תיסע עכשיו במהירות קמש, על הכביש, כשאתה לא משאיר שוליים. זה מסוכן. שם ממש, כשהגלגל שלך קרוב לגדר הבטיחות, וסע במהירות מהקמש.
אז כשאתה אומר לא משאירים שוליים, הכוונה היא שאתה מגיע כמה שיותר לקראתה.
שאני מגיע כמה שאני יכול.
במסגרת מה שאתה יכול.
אבל כשאני אגיד לה, שאת זה אני לא יכול, שיהיה ברור שאת זה אני לא יכול. ואותו דבר היא לקראתי. זה אפשר לנו לעבוד ולהספיק ולהגיע באותה מציאות שבה אם היינו משאירים שוליים, היינו נשארים בוויכוחים ובנסיגות ובהליכה ובלקראת ופה ושם, פה היה סיכון עצום, אבל אני חושב שהיה שווה את עצמו.
איזה דבר למשל אמרת אני יכול, כמובן כמו שאתה אומר אתה אדם דתי, התורה ניתנה בידי האל וזה לא בידי הסמכות של בן אדם להתפשר עליו, איפה אמרת לעצמך עד לפה אני יכול ומפה אני לא יכול? זאת אומרת מה היה הקו שהנחה אותך? איפה לשים את השוליים? איפה היה הקו?
אני יכול לתת לזה כמה דוגמאות. נישואים אזרחיים אני יכול. נישואים של בני מין אחד אני לא יכול. דוגמה. יכול לתת לך המון דוגמא.
אם אתה יכול רק יותר.
אני מציע שלא נותנו כרגע לפרטים האלה, זה ישיך את דעתם עם העקרונות, נגמור את העקרונות, תשאל את השאלות שאתה רוצה.
בבקשה.
אבל אני נותן לך דוגמה, אני יכול לתת לך דוגמאות כאלה בשבת. איפה אני יכול ואיפה לא? תחבורה ציבורית, אני יכול. תנאים כאלה, אחרים, אני מבקש, אפשריים, אני אגיד גם את התנאים שהצבנו בעניין הזה. מסחר בשום פנים אופן. יכול לתת לך דוגמאות בתחומים אחרים. אגב, אתה הזכרת את השבת, הזכרת את שאלת, קראת על זה מיהודי, אני תיקנתי לשבות ואזרחות, ורישום, הזכרת אישות, אבל היו 10 נושאים. נכון שאלה הם 3 הנושאים הגדולים, אבל היו נושאים אחרים. אחד מהם למשל של האחרונה מאוד על שאלת רחבת הכותל. כמובן, שאלה שמאוד עומדת, כשרות, מועצות דתיות, היו שאלות שהיום כבר פחות מעניינות, כמו אנטומיה ופתולוגיה וקבורה ועוד שאלות כאלה, בסדר. אלה שאלות שאנחנו, שהן היו פחות גדולות, אבל כמה מהשאלות הקטנות, אתה רואה שפתאום הן צצות ועולות, והן חשובות.
נכון.
קודם כל, זאת הייתה צורת העבודה, לא היה פשוט, אם אתה רוצה מבחינה טכנית לגבי צורת העבודה, היה ברור לנו לגמרי, בגלל שזאת הדרך שלנו, שאנחנו לא יכולים לעבוד יותר משניים, ברגע שיכנס פה שלישי ורביעי דיונים, ושלא מגיע בסוף שלו. זה היה ברור. מצד שני רצינו עוד אנשים, על זה אני אדבר תכף, הייתה לנו קבוצת בדיקה, קבוצת גיבוי, נדבר על זה תכף. אבל עבדנו שנינו יחד. ממילא, למשל, פה כאנקדוטה ולא יותר, הדלת הייתה צריכה להיות פתוחה, כדי שלא יהיה ייחוד. כן,
וואו.
כן, כלומר, זה לא היה נוער. שרנו עם דלת חצי פתוחה, אבל ממש חצי פתוחה, לא בקהילה פתוחה. כן, כלומר, חצי פתוחה, עבדנו כך, עבדנו בהרבה דברים אחרים. אנקדוטות על צורת העבודה שלנו, אני יכול לספר לך כל מיני דברים, מעניינים, אני לא יודע אם זה חשוב.
אז באמת, אני רוצה שנייה לחזור לדוגמה שהבאת, למשל על שבת, שאתה אומר תחבורה ציבורית כן, אבל מסחר בשום פנים ואופן לא.
כן.
מה באמת הקו שהנחה? זאת אומרת, מה כלל האצבע?
כן. בדבר הזה, הקו שהנחה היה כזה. תחבורה ציבורית. ושוב, אני אחר כך אגיד את המגבלות, ואני אגיד איך לעשות את זה. תחבורה ציבורית עוסקת במצוקתם של אנשים, והדבר הזה, אנשים שלא רוצים לשמור שבת, הדבר הזה לא מאפשר להם חיים תקינים. אנחנו צריכים שבמדינה שלנו יהיו חיים תקינים לכל אדם. מסחר בשבת זה אינטרס של בעלי הממון, זה לא אינטרס של הקונים. הקונים יכולים, מוצאי שבת, אפשר יום שישי, אפשר, יש לנו חמישה ימי עבודה, יש דרכים לפתור. זה אינטרס ברור של בעלי הממון, אינטרסים של בעלי הממון, לא יקדימו את השבת. שום, אני מדבר איתך,
אתה מדבר ברמת המקרו,
חלק מעיקרון, אבל שיש... בצורה, אם אנחנו מדברים בצורה כללית, אז כן.
כמובן שאתה מדבר ברמת המקרו, בגלל שתמיד יש את המקרים הפרטיים שבן אדם צריך לקנות בשבת.
אפשר לקנות. על פי האמנה אפשר. תמיד תהיה איזושהי חנות פתוחה באיזשהו מקום שאפשר לקנות שם שקית חלב, זה היה באמנה. כלומר, כן, אבל את הבגדים, יש לי בלי המושב.
אז גיביתם את האמון הזה שנוצר ביניכם, את האמנה ששתיכם כתבתם, מתוך אמון הדדי מאוד עמוק, גיביתם את זה בקבוצת...
קבוצת תמיכה, משהו.
קבוצת תמיכה.
תמיכה או גיבוי, או איך שנקרא לזה, הייתה קבוצה גדולה מאוד.
שממה היא הייתה מורכבת?
או. שאלת מיליון הדולר. אז קודם כל, ממה היא לא הייתה מורכבת? מחרדים. למה? היו שם חרדים. היה שם חרדי אחד, ועוד איזה חרדים. היו שם חרדים בחצי. וזה לא החזיק מעמד. למה לא? בגלל שאנחנו לא אוהבים חרדים, ואנחנו, לא, ואנחנו חושבים שלא צריכים לשמוע בקולה. לא! כי הם לא היו מוכנים לבוא.
זאת אומרת, אתם הזמנתם.
בוודאי! עסקנו בזה בצורה חזקה מאוד. כל כך רצינו להביא חרדים. הצלחנו איזה רב חרדי פה ושם, היה בישיבה או שתיים, ודיבר דברים ש... בסדר, מה שהייתי דיבר, דיבר. לא בא. ממילא קבוצת התמיכה כללה אנשים מהציונות הדתית, ואני אגיד מהציונות הדתית מהצד השמאלי שלה, הם באו, היו כמה כאלה, רובם היו חילונים.
מהחברה האזרחית?
מעניין, מה?
מהחברה האזרחית או פוליטית?
גם וגם. הדבר המעניין הוא, וזה דבר שאני צריך לצטט ממנו כמה דברים, שהיו שם גם חילונים מהצד השמאלי הקיצוני. אני מתקריא אחרי שכך גם מבחינה דתית. אני רוצה לדבר על שניים, אחד יותר בהרחבה, אחד בצמצום. נתחיל אולי מזה שאני אדבר עליו בצמצום, פרופסור יהושע פורט, מוכר לך השם?
ממפלגת שינוי?
אני לא זוכר שהוא מפלגת שינוי.
אוקיי.
לא מתאים לו למפלגת שינוי. הוא היה מאוד ימני מבחינה פוליטית, אבל הוא היה בשמאל המאוד קיצוני מבחינה דתית. הוא גם כתב בבוטות, והוא התנסח בקיצוניות שאין כמו. הייתי איתו פעם בפאנל, והוא מול חיילים. עזב באמצע הפאנל והלך הביתה. כלומר, היה אדם בלי ברקסים. כן? עם המון גז, בלי ברקסים. והוא היה קיצוני נגד כל דבר דתי, והוא אמר, איתי הוא לא החליף מילה, הוא אמר לרות גביזון, הלשון הזאת, ואני מצטט לך, אני מתנגד לכל מה שאתם סיכמתם כאן, לא מסכים לאף מילה. ואני אתנגד לזה. אבל תשמעי, אם אתם תגויח להשכם, אני אכתוב ואני אמון מהחוכב.
יפה.
משפט. זה יפה, משפט לך. אדם שני ועליו אני רוצה לדבר קצת ברחבה. מורה לברעון, שמה זה אומר לך משהו?
לא מכיר.
אוי ואבוי, מה שעושה לנו חלופת הדורות. יצחק רבין, זכרונו לברכה, לפני שהיה ראש ממשלה, כשהיה על תקן רמטכ"ל ששת הימים, קיבל, נדמה לי, קיבל תואר דוקטור כבוד מהאוניברסיטה בהר הצופים. כמובן, האוניברסיטה בהר הצופים הייתה חלק מעניין במלחמה הזאת, קיבל תואר דוקטור כבוד, והוא נשא נאום גדול ויפה, שלימדו אותו אחר כך שנים בבתי הספר. היה נאום יוצא מן הכלל. יצחק רבין לא היה כותב נאומים ולא היה מחבר נאומים. זה לא היה תחום שלו, לא היה לא תחומים. זה לא היה תחום שבכלל התחיל. מי שכתב לו את זה היה מורה לברון, שהיה קצין חינוך ראשי של צה"ל. הוא היה אדם שידע לכתוב, ידע זה, וכתב לו נאום. מורה לברון, אחרי שסיים את צה"ל, הגיע לפוליטיקה, והלך למרץ. היה במרץ, היה מנהיג של מרץ. איך הוא הגיע, כשהוא היה אדם שהיה באמצע, שמעתי את הרכילות, אני לא לגמרי בטוח, בן ובת. הבן התחרט והלך ללמוד בישיבה חרדית. הבת, מה ששמעתי, נדמה לי שזה נכון, צריכים לבדוק, נמירה את דתה, הייתה שלמה, והתחתנה עם ערבי בחברון.
וואו.
וואו. כמו ש... כבר אמרת היום פעם אחת, וואו.
כן, אבל אלה הם התגובות כששומעים דברים כאלו מפתיעים.
הוא היה צריך לבחור צד. הוא הלך לפרץ. הוא היה חלק ממרץ, והיה עד עכשיו ממרץ, מכל מבחינות. הוא קצת הזכין, אולי שינה כיוון. והוא הגיע לאמנה, והוא התלהב. והוא הפך להיות אחד הסוסים המובילים את האמנה, הוא כל כך התלהב, היו בינינו יחסי קשר יוצאים מן הכלל. הוא ממש התלהב, ואם הייתי לוקח שניים מקבוצת התמיכה, שלא רק באו לישיבות והלכו הביתה, אלא שאיתו כתף ולקחו את האלונקה לכתף שלהם, זה אבי רביצקי ומורה לברון. היו עוד, אבל השניים האלה הרשימו אותי יותר מכולם.
עכשיו בעצם המטרה של הקבוצה הזאת הייתה לקדם את זה ברמה האזרחית כדי שהיא תקבל תוקף אזרחי?
המטרה, או כאן אנחנו מגיעים לנקודה שלא דיברנו עליה והיא חשובה מאוד. זה היה תקופה שבה דובר על ייסוד חוקה למדינת ישראל, ושכל כל מה שאתה מכנה בשם דת ומדינה יהיה חלק מהחוקה. והמטרה הייתה שזה בעצם יהיה הבסיס של החוקה, וכך זה יתקבע בתוך התודעה הציבורית, כלומר גם הכנסת תקבל את זה, זה יתקבע כבסיס של החוקה, ואם זה ילכו.
היה לזה גם, היום אנחנו רואים שיש השפעות פוליטיות כאלה ואחרות, כשכל מיני מפלגות, גם ימין גם משמאל, מאמצות את האמנה, אני לא יודע כמה בפועל זה יוצא לפועל מבחינת חוקים.
האמנה היא כמו משק האוויר, כולם מדברים עליו ואף אחד לא עושה כלום.
הגדרה מעניינת. ורציתי לשאול, אתה מאמין שהאמנה יכולה להתקבל מלמעלה ללמטה, או מלמטה ללמעלה? זאת אומרת, האם אתה חושב שהדרך בלקדם את האמנה, זה על ידי פוליטיקאים, לובינג וכאלו, או דווקא לעשות את ה... את הקידום שלו דף בעם, כשקודם כל החלקים בעם יקבלו את זה, והם ידרשו מהפוליטיקאים לקדם את זה.
שאלה נכונה, כשהתחלנו, כלומר כשהתחלנו להריץ את האמנה, האמנתי בכל ליבי ובכל נפשי, שזה אמור להתחיל מלמטה, בהתארות הדלטטה, ומשם להגיע, אנחנו צריכים להגיע לכמה שיותר ציבורים, וכמה שיותר להנחיל אותה, וכמה שיותר אני רצתי, מהרצאה להרצאה, ממקום למקום, כל מקום שהזמינו אותי, הלכתי, אני השקעתי בזה אלפי שעות. כל מקום שהיה צריך, הלכתי, בגלל שהאמנתי בדרך הזאת. וזה לא הלך. אז אם זה יבוא פעם, או איזשהו מיזוג, או יבוא מלמעלה, אינני יודע, אני הרגשתי שבהנחלת הדבר הזה, נכשלתי. למרות שעשיתי והשקעתי המון מאמץ, אני הרגשתי שנכשלתי.
אי אפשר לדעת, עוד חזון למועד, ומי יודע מתי זה יתקבל ובאיזה צורה זה יתקבל.
כל דבר יש לו הגיל שלו ושנות החיים שלו. אנחנו מדברים כבר על משהו שהחל לפני 24 שנים. שוב, בוא נגיד, בוא, אני אתן לך דבר אחד, שמנקודת מבטי היה הישג משמעותי מאוד. בעקבות האמנה הזאת, צמחה אמנה אחרת, שנקרא אמנת כנרת, שמעת עליה?
כן.
אני רוצה לומר כמה מילים על אמנת כנרת. ונתחיל קודם כל ממבט ראשון, ואחר כך אני אגיד את המבט השני. ממבט ראשון, אמנת כנרת לא שווה כלום. תבדוק ותראה מה כתוב בה. מה שכתוב בה בערך זה שהשמיים הם בצבע כחול, ושהאדמה היא בצבע חום, ושהחול הוא בצבע צהוב. אני מקווה לומר, ההשכמות באמנה הם על דברים שהגג שלהם כל כך גבוה, שאין לך מה לעשות עם זה. אתה מבין? זה מסכימים שאחד ועוד אחד שווה שתיים.
אתה מתכוון שהם לא התעסקו בפצעים הפתוחים?
לא התעסקו בפצעים הפתוחים. התעסקו בכל האמירות שיכולות לאחד את העם, בלמעלה. בדבר
לא בנושא
הליבה. שכל אחד יכול להסכים, וכל אחד כן בנושא הליבה. אבל באמירות שכל אחד יכול להסכים, וכל אחד יכול לפרש את זה איך שהוא רוצה.
כמו מגילת העצמאות. כמו מגילת העצמאות, כשכל אחד יכול לפרש את זה לכיוונו.
זה באמת דוגמה יוצאת מן הכלל. נכון. אם כי מגילת העצמאות, אני חושב שהיא יותר קונקרטית. מגילת העצמאות, היא יותר קונקרטית. בכל אופן, מגילת העצמאות בולט שמגילת ישראל היא מגילת העם היהודי. אבל באמת, בואו נגיד, הגדלות של מגילת העצמאות, כשאתה מסתכל על החותמים שלה, זה לא שבן גוריון חתם עליה. זה ששני האנשים החשובים ביותר מנקודת מבטי שחתומים על מגילת העצמאות זה איצ'ה מאיר לוין ומאיר וילנר.
איצ'ה מאיר לוין הוא חרדי.
איצ'ה מאיר לוין הוא כמובן היה הנציג הגדול הקלאסי
של אגודת ישראל.
מאיר וילנר הוא הקים את תנועת חדש בגלל שמק"י הייתה ימנית מדי בשבילו. הוא לא הסכים להזדהות עם השלטון הקומוניסטי ברוסיה, הוא הלך לשלטון הקומוניסטי בסין. כמובן רוב המפלגה בכלל היו ערבים, ערבים, והוא הזדהה איתם עד הסוף. ומאיר וילנר ואיצ'ה מאיר לוין חתמו על מגילת העצמאות. כל השאר פחות מעניין.
כשכל אחד לקח את הפרשנות לכיוון שלו.
לא אמרתי זה. לא אמרתי זה. לא יודע את הפרשנות. לקחו, יש בין איצ'ה מאיר ומאיר, יש הסכמה. שקשורה לעם היהודי ולמדינת ישראל. זה מה שחשוב. מה, איזה פרשנות כל אחד לקח, זה פחות חשוב לי כאן, אני מנסה להראות לך את ה... לא את ה... אני לא מתייחס למגילת העצמאות בצורה צינית, אני מתייחס לזה בצורה אמיתית. יש משהו שסוכם, שכל העם היושב בציון בסך הכל, אגב, בגין לא חתום שם, אבל בואו נגיד, אני חושב שזאת תקלה, אני יכול להבין למה הוא לא חתם. אבל אני חושב שבשיקול לטווח ארוך, חבל. אני חוזר לעניין שלנו. אמנת כנרת זה היה ניסיון לתת ניסוח עכשווי בימים של בכל אופן עבר מאז כמעט דור למכנה משותף שמכיל את כולם. היה כינוס במעלה החמישה, שלושה ימים. היו בו גם הרבה חרדים, ספרדים חרדים ואשכנזים חרדים, והיו בו חשובי העם, ממש אנשים חשובים. היו שם, אני חושב, למעלה מ-70, זה ממש היה משהו שתיאורטית אפשר להקים סנהדרין, כלומר איזשהו נציגות של כל זקני העם מכל הכיוונים, ממש מכל הכיוונים. מלון של מעלה החמישה שזה היה שם, הוא מלון טוב, ויש שם אוכל טוב. ויש שם מיטות טובות. אני שלושה ימים לא אכלתי, ושלושה ימים לא עליתי על מיטה. אני קצת מגזים. בוא נגיד, אכלתי בעמידה. ולא את כל הארוחות. אני הלכתי מאחד לאחד, מאחד לאחד. ורציתי קודם כל, בוא נגיע להסכם. שקודם כל אנחנו צריכים לפתור את הבעיה בתוך העם היהודי, ורק אחר כך של מדינת ישראל בינינו לבין הערבים. נראה את זה כשני שלבים שונים, זה הלך. והסכם. אבל צריך לעבוד על זה, אני יצאתי משם, והגעתי כמו אחרי משל, הוא כתב.
השאלה אם יש לזה תוכן ממשי בפועל, כאילו בשטח.
עצם העובדה, וזה אני חושב הישג גדול, זה בא בעקבות האמנה שלנו, עצם העובדה שהתכנסו כל נכבדי העם מכל מיני מקומות, והם יהיו נחושים להגיע למגילה משותפת, כלומר שיש בינינו מצע משותף, מנקודת מבטי, בוא נגיד, זה אצלי בדרגה שנייה, לזה שנשאתי את אשתי לאישה.
עד כדי כך.
עד כדי כך. מבחינתי זה היה, למרות שאני אומר, מבחינת התוכן אמנת כנרת, לא, הכל כל כך נתון לכל פירושים ולכל כיוון, אבל זה ניתן היה להגיע. כשאתה רוצה לרדת לרזולוציות הדקות, שם אתה יכולת רק להושיב שני אנשים. ואני רוצה להגיד עוד מילה אחת על קבוצת התמיכה. לא הייתה רק קבוצת תמיכה, אף אחד לא יסכים להיות רק קבוצת תמיכה. הם העירו הערות. הם העירו הערות, הם אמרו מה צריך לתקן וכל מיני דברים. ופה אני רוצה להעיד על שנינו, עליי, בסדר, ידעו או לא ידעו, אני רוצה להעיד על זה על פרופסור גביזון, את הדבר הזה, אבל זה על שנינו. מאוד מתבקש, בעצם היינו צריכים קבוצת תמיכה, יאללה, תוציאו כיתות, תשחררו, תגידו הצעות כאלה, טוב, 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 אנחנו נמשיך את שלנו. לא עבדו כך. התייחסנו אליהם בשיא הרצינות ובשיא כובד הראש. כל הערה, בדקנו, דנו, ראינו מה ניתן לשנות, מה ניתן להכניס, מה לא. בדרך כלל זה היה לרעתי, כן? אבל עשינו זה, והתייחסנו אל הקבוצה בכל, אבל בכל, מלוא הרצינות.
אני יכול להאמין לסיפור הזה, כי מי שהכיר את רות גביזון יודע שהיה לה יושר אינטלקטואלי בלתי רגיל.
כן, זה נכון.
והיא הייתה מקשיבה לסטודנטים בני 22, בדיני משפט ועל חוק הלאום, והייתה מתייחסת להערות שלהם בשיא הכובד ראש. אז אני יכול להאמין לסיפור הזה.
מעניין מאוד, אז אם אתה יכול להאמין לסיפור הזה, אז מה טוב, זה סיפור נכון.
אז אני כן רוצה לשאול על קו שבר או על מחלוקת שאתה אמרת, זהו, אני לא יכול להמשיך מכאן, והאמנה הזאת לא יהיה לה תוחלת. אני לא, פה אני לא יכול לוותר, והצד החילוני לא גם כן לא יכול לוותר. האם היה נקודה בינך לבין רות גביזון שהגעתם אליה?
היו כמה נקודות שזה היה מאוד קרוב לזה, וכאן אני חייב לתרום עוד שם לעניין, והשם הזה הוא מי שאני רואה אותו כמורי ורבי, הרב יואל בן נון. בדברים האלה שראיתי בהם קו שבר, התייעצתי איתו, הוא היה, הוא עמד לרשותי, לא פחות מ-24 שעות ביום. טלפונים ארוכים, ואמר אני רוצה לחשוב, והציע פתרונות, ראה את הדברים יותר מזה. אני חושב שבלי התמיכה שלו, יכול להיות שהייתי נשבר באותה מקומות.
אתה יכול לשתף אותנו בדוגמה אחת?
אני אשתף אותך בדוגמה, כיוון שאני חושב שקו השבר, בכל אופן זה הדברים הפחות חשובים כאן. לטעמי. אני אשתף אותך בדוגמה שקו שבר נותר קו שבר. זה היה אחרי הזמן. היה בינינו הסכם ברור מאוד בנושא הזוגיות של גבר עם גבר ואישה עם אישה. שהם לא יחשבו כמשפחה. היה הסכם מבחינה כלכלית ניתן את הכל. כל השיתופים האפשריים ושיכתבו בסגנון כלכלי, לא כמשפחה. וזה סוכם. והיא באה אליי אחר כך ואמרה, נשמע, ישבתי עם האנשים האלה אחר כך, אני לא יכולה לעמוד במה שסיכמתי,
היא לא יכולה לעמוד במה שהיא סיכמה, שזה יהיה רק כשיתוף ולא כמשפחה.
אצלי זה היה קו שאני לא יכול להפוך אותו.
שלא יכולת לקרוא להם משפחה.
בשום פנים. זה היה מעקרונות שלא יכולתי לצאת מהם. וסיכמנו, אני הסכמתי שתחזור, אני לא יכולתי לעשות לה את זה, אבל סיכמנו שבזה אנחנו כותבים שאנחנו לא מסכים.
הסכמתם לא להסכים.
כתבנו את זה, שבזה לא הגענו להסכים. כתבנו את זה.
מעניין.
כן. פה אני אדליף לך עוד משהו, שאולי גם עליו תגיד וואו. אנחנו כתבנו עוד פרקים שלא התפרשמו. התכוונו לעשות עוד כרך. עסקנו בנושא השבק, שזה היה מאוד רגיש בציבור שלנו, אתה ודאי יודע. עסקנו בנושא הקרקעות, הלאום.
בנושא השבק, מה הנושא?
עד איכן מותר לו להתערב, עד איכן לא, מה הגבולות הגבוה שלו?
בלי קשר לדת ומדינה.
בלי קשר, לא, הפרקים שלא פרסלנו לא קשורים לדת ומדינה.
הבנתי.
שאלת קרקעות הלאום, כלומר זה משפר בין שלוש ספרות של עמודים. כן, התחיל ממחלוקת בינינו שלא ידענו בכלל נצליח לגשר עליה. היא קראה את אורן יפתח אל, אני לא יודע אם זה אומר לך משהו, גיאוגרף שמאלי, שטען שהערבים מחזיקים רק 2.5% מקרקעות הלאום, נטענתי שהם מחזיקים למעלה מ-50%. בקיצור, עבדנו על זה. עבדנו קשה, הגענו לכל מיני דברים ולמסקנות, אבל זה לא התפרסם. למשל, אני אתן לך דוגמה של מסקנה מעניינת. מס הכנסה. סיכמנו ש... 15% כל מה שכל אחד משלם מס הכנסה, כלומר כדי לתת צ'ופר לשלם שמשלמים הרבה, הוא יוכל לקבוע רשימת תחומים, לאיזה תחומים יינתנו.
באיזה צורה?
הוא ירשום על הטופס במס הכנסה, לאן ה-15% האלה הולכים? אתה מבין, אחד רוצה לקדם את הספורט, אחד רוצה לקדם את העולם התורה, אחד רוצה לקדם את איכות הסביבה, לא יודע, אחד רוצה לקדם התנחלויות.
מעניין.
כן. חשוב להדגיש שבשלב מסוים קיבלנו גם שני עוזרים, וזה מאוד מאוד עזר לנו, היה לי עוזר בשם מאיר בן שחר, מאוד עזר לי. היה גם יואב ארציאלי, שניהל את הדברים בדרכו שלו, כמה דברים שם. ויצא, הייתי אומר, מסמך שאפשר היה לעבוד איתו, כמו שאני הגדרתי את זה קצת בציניות, כן? עכשיו אנחנו יודעים שאפשר להגיע למחנה משותף, ועכשיו השאלה זה רק אם רוצים. עד עכשיו, השאלה הייתה אם בכלל ניתן להגיע. עכשיו השאלה היא, אם רוצים להגיע. אם רוצים, יש דרך.
שזאת גם אמירה חשובה, עצם זה שיודעים כן, שיש כן. את האפשרות לחיות כאן ביחד.
כן. כי... יש אפשרות, כלומר, זה דבר שהצלחנו להחדיר לעם, זה באופן בלתי הפיך, וזה אני נותן את הזכות הזאת לאמנה.
את הזכות הזאת למה?
את הזכות הזאת אני נותן לאמנה, זה הצלחנו להחדיר לעם. יש דרך להגיע לביחד, ושוב, זה שאנשים שפוטים של התורה ושל הקדוש ברוך הוא לא יכולים לזוז, יש דרך להגיע לביח.
זהו, צריך לזכור שמבחינת רות גביזון, שמעתי אותה פעם אומרת, שהאמנה הזאת זה בכלל לא שאלות של זכויות. זה לא שאלות משפטיות, כי זה היה ברור שאי אפשר לחוף לבן אדם כן לשמור תורה ומצוות או לא לשמור. זה היה רק שאלה על אופי החברה, שבה אנחנו כאן נחיה. זאת שאלה על המבנה המדיני, החברתי, הדתי, התרבותי, הרחוב. שבו אנחנו נחיה כאן בארץ הזאת. והיה לה ברור שיש שתי אמיתות מאוד חשובות שהיו לה. וזה שהחילונים יבינו שהדת היהודית היא לא מאיימת, ושהיא תאפשר להם לחיות כפי שהם רוצים, והדתיים היו... מוטל על הדתיים לשדר את זה גם בצורת ההתנהלות הפוליטית שלהם. כמו שהדתיים צריכים לשדר את הנכונות הזאת, אז אנחנו צריכים גם כן להבין שבלי היסודות היהודיים, ולא הישראלים, היסודות היהודיים זה מה שמאפשר לנו כאן לחיות בארץ.
אמת ויציב.
וזה לא שאלה של זכויות בכלל. אני רוצה לשאול לסיום שאלה, סיום שאותה אני שואל את כל האורחים שמתארחים בפודקאסט.
כן.
וזה מה זה בשבילך להיות יהודי?
בשבילי להיות יהודי זה להיות חלק מעם ישראל, שקראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, במעמד הר סיני, לא הברית היחידה, אבל בוא נגיד הברית העיקרית, שהוא קראת במעמד הר סיני, ששניהם, כלומר הקדוש ברוך הוא עם ישראל, הולכים יחד שלובי זרוע, כדי להביא את העולם, למה שהיה צריך להיות. עולם שהשכינה שורה בתוכו.
הרב יעקב מידן, תודה רבה שהתארחת בפודקאסט.
את הפרק הזה, יחד עם שאר הפרקים, תוכלו למצוא ביוטיוב לצפייה, ובכל אפליקציות השמע להאזנה. תודה רבה לקרן תקווה ישראל, שפודקאסט זה מופק בחסותה, ותודה לאהרון זיידמן ויעקב טוויטור, שמקדישים מזמנם היקר לעריכת הפרקים, ותודה גדולה לכם, המאזינים, על כל הפידבקים שאתם שולחים. אם יש לכם הצעות לשיפור או רעיונות לאורחים מעניינים, צרו קשר בכתובת המייל שימון רפאלי 5 strudelgmail.com, בדף הפייסבוק והטוויטר של פודקאסט מסע בין עולמות על דמויות ורעיונות. תוכלו גם להצטרף לערוץ הטלגרם כחברים בקבוצת הדיונים על הנאמר בפרקי הפודקאסט, שם גם תהיו הראשונים לקבל את הפרקים הערוכים. אתם מוזמנים לעשות מנוי לערוץ ולשתף עוד אנשים. נשמח אם תדרגו אותנו ותיתנו 5 כוכבים, כך נוכל להגדיל את קהילת המאזינים.